הנה כתוב כי תיקון כולל, הוא מסביר מה זה סליחה מקורית מטהרת. אתה אומר שישוב למקור, הסברה מעניינית. לא אומר שזה לא נכון, אבל מה זה התחל להשתמש במילים של הרב עצמו? שהוא חוזר, הוא מסביר את עצמו תוך כדי דיבור, הוא אומר סליחה מקורית מטהרת, תיקון כולל סיבת החטאים. מה זה סיבת החטאים? הוא יגיד זה בהמשך. תומת מת, חנאות וסילוק המיטה מיסודה, מהו יסוד המוות? אתה יודע מהו יסוד המוות? הנה הוא ממשיך. מעלאת העולם מעומק חטאו, מחטא הארץ, קיטרוג הלבנה, נפילת התיאוריה העולמית, ניסיון מציאותה, מה שהכשיר את החטא האנושי וכל הצורות הרבות ממנו. אתה מבין על מה הוא מדבר פה? אתה, אתה לא מבין בדיוק, אתה תופס על איזה מושגים הוא מדבר? הוא מדבר על מעשה בראשית, אתה מבין? גם בהמשך הוא אומר, הכל צריך להיות מתוקן, הכל צריך להיות מתואר. זה לא זקיפת לבנה מאיזה בניין, כי עם פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין, איזה בניין מדובר? אתה יודע? בניין היש, על זה מדובר פה, אתה מבין? זה לא מדובר על מאורעות היסטוריים, על מה שלעתיד לבוא יהיה איזה מאורע היסטורי, ואז יהיה איזה תיקון למאורע, יהיה מאורע היסטורי של תיקון. זה לא נקרא סליחה מקורית מטהרת, וזה לא נקרא תיקון כולל לסיבת החטאים, אלא זה שאיפה לתיקון כזה של סיבת המוות, סיבת החטאים, פנייה שלמה עמוקה אל היסוד של כל הבניין. היסוד של כל הבניין הוא משבעת ימי הבניין, מראשית בריאת אדם על הארץ, עוד לפני כן. חטא הארץ, קיטרוג הלבנה, מה שהכשיר את החטא של אדם הראשון. אתה מבין? לא מדובר פה על... זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק הטעות. כל הנקודה של כל הפסקה זה להסביר את האוריינטציה של כנסת ישראל לעומת כל אוריינטציה של כל תרבות אחרת, אחר כך דתות אחרות, שהם מתעסקים במקרה הטוב, בתיקון, אם בכלל... בתיקון של איזה פרט במציאות, או של איזה שלב במציאות. אבל כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו, והעולם בכל מילואו מראשית קלקולו. מאיפה מתחיל קלקול העולם? מחטא הארץ, מקיטרוג הלבנה, מה שהכשיר את החטא של החטא האנושי, מחטא אדם הראשון, אתה מבין? הכל רק על זה מדבר. וממילא, כשאתה מדבר על הכל, אז לא יכול להיות שתדבר על העתיד ותוותר על העבר. מה פתאום שתוותר על העבר? אם ויתרת על העבר, אז לא תיקנת את הכל. תיקנת חלק. בסדר? כן, אז עוד פעם. כנסת ישראל שואפת לתיקון העולם בכל מילואו. לסליחה מקורית מטהרת. שבא לא רק משועת נפש האדם והטבת רצונו מצד עצמו, שבזה צריכים להיפגש בביטור ומידת חסד מיוחדה, ולא התקללות עם כל המידות כולנו, ולא שיקול של עוז צדק ומשפט. כי אם תיקון כולל לסיבת החטאים, אז אני מבין שאת זה דיברנו. חוק התארה, העברת רוח התאומה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם, זה עומק מושג של פרה אדומה מחפרת, ופרה אדומה מחפרת, אתם יודעים, היא מתחילה במושג של, במונח של זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה, החוקה של התורה, הנקודה החוקית שבתורה. יוצא שיש משהו בפרשת פרה אדומה שהיא מבטאת את העיקרון העליון של התורה. כל פנים, ככה אני מבין שהרב מבין או מרמז לנו פה שהעניין הכללי של התורה זה מה שמתבטא על ידי פרה אדומה, שהיא חוקת התורה. המהות של התורה היא בעומק העניין חיינו ואורך ימינו, כי התורה במלוא שיעור קומתה היא בעצמה כנסת ישראל. אז כנסת ישראל היא עניין אחד, עניינה של כנסת ישראל כמו עניינה של חוקת התורה, שהוא פרה אדומה המחפרת, שמגמתה הפנימית מתארת מטובת מת. לא בכדי אחרון עקרונות האמונה של עיקרי, 13 עיקרי האמונה של הרמב״ם, ש גם יש כאלה, גם אלה שהם חולקים על עיקרי האמונה של הרמב״ם, זה לא בגלל שהם אומרים שהעיקרים של הרמב״ם הם אינם עיקרים, אלא בגלל ש או בגלל שאין צורך להצביע על עיקרים, כי כמו שאלה עיקרים, כך מכל דבר בתורה אפשר לגלות שהוא עיקר. הוא חשוב, כי אתה אומר עיקרים, משמע שזה חשוב, זה לא חשוב. ואם כך אתה מבין, אז זה לא נכון להבין. אבל גם אלה שהם אומרים שלא צריך 13 עיקרים, אז הכוונה שלא צריך בשביל להגיע אל רוח התורה את המפרט הגדול הזה של הרמב״ם, כי אפשר מפרט קטן יותר שהוא כבר מתמצאת את כל העקרונות של הרמב״ם. כוונתי לומר שאין מי שחולק על הרמב״ם שהוא מדבר על התכנים, אין מי שאומר שבאמת אין צורך לקבל את העקרונות של הרמב״ם, או העקרונות של הרמב״ם הן אינם העקרונות המקיפים את היהדות. אין דעה כזאת. ואחרון העיקרים של הרמב״ם זה אני מאמין בתחיית המתים. ויש איזו בחינה כזאת שהכל הולך אחר החתימה. כי אפשר אולי לומר שאפשר להעמיד את כל העיקרים כולם על העיקרון האחד, והוא תחיית המתים. אם מי שמאמין בתחיית המתים הוא כבר מאמין בכל העיקרים כולם. אפשר להראות את זה. אבל לא ניכנס את זה פה עכשיו, אני רק לענייננו אני רוצה להגיד שלא בכדי זוהי צורת עיקרי האמונה של תורת ישראל. כי אמונת תחיית המתים זה המהות היותר פנימית של התורה. כי זה המגמה היותר מוחלטת של התורה. המגמה היותר מקיפה של התורה. המציאות היותר עצמית של התורה. זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה, תארת מת. ומלוא התארה מתומעת המת, זה נעוץ בסילוק לא של מת קונקרטי אלא של המיטה מיסודה, מיום החולך ממנו מות תמות, התיקון של האידאה של כל החטאים. אבל האידאה של כל החטאים היא לא נעוצה אך ורק בחטאי האדם, כי יכול להיות שבחטאי האדם חטאי המציאות יוצאים אל הפועל, מקבלים ממשות. אבל השאיפה של כנסת ישראל, מאחר שהיא נעוצה בסילוק המיטה מיסודה, היא שואפת להעלאת העולם מעומק חטאו. חטא העולם. מה זה עומק חטאו של העולם? זה חטא הארץ, וקטרוג הלבנה. אלה הם מושגים פנימיים, מדרשיים, שחזל מלמדים אותנו שם מעיון בסיפור מעשה בראשית. מה זה חטא הארץ? מה זה קטרוג הלבנה? חטא הארץ העגה המדרשית, זה מה שמסופר שם ביום שלישי, שביומר אלוקים תוצא הארץ, דשא עשב ועץ פרי, עושה פרי למינו, אשר זרעו בו על הארץ. ויכן, בתוצא הארץ, דשא עשב ועץ עושה פרי. שעיון מבליט את זה שהיא לא עשתה את אשר צוותה, כי היא צוותה שתעשה את פרי, והיא עשתה עץ עושה פרי. לא שהעץ הוא פרי, שטעם העץ כטעם פריו, אלא לא, טעם העץ אינו כטעם פריו. זה מה שנקרא חטא הארץ. ועל כן, כשנתקלל האדם, נתקללה האדמה עמו. ארורה האדמה בעבוריך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, קוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה. על כל פנים, ארורה האדמה בעבוריך, יש חשבון פתוח מאז חטא הארץ. אותו דבר גם כתרוג הלבנה. כתרוג הלבנה זה הסיפור של יום רביעי, את שני המאורות הגדולים. את שני המאורות הגדולים, שמסתבר שהם לא כל כך גדולים, את המאור הגדול ואת המאור הקטון. אבל חשבנו שהם שני מאורות גדולים. כן, כי בתחילה היו הפרצופים שווים. היו המשקולות מוזנות. היו המאורות שווים. ואור הלבנה היה כאור החמה. כל מה שקרן מן הלבנה, מן החמה, השתקף במילואו בלבנה. תתרגה הלבנה ואמרה, אי אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחד. אמר לה, לכי מעטי את עצמך. נתמעתה הלבנה, והמאור הגדול נשאר לממשלת היום, והמאור הקטון לממשלת הלילה. כמובן שבשפה הציורית של חז"ל יש תהומות רבים מאוד, שצריך להיכנס לכל הרזולוציות שלהם, להבחין בכל המשמעויות של כל ביטוי, מה עניינו. אבל פה הרב רק נותן לנו ביאף את ההסברה המושגית. זאת אומרת, מה זה אצל אנשי המקצוע, מה מציינים המושגים האלה? מה זה חטא הארץ? מה זה כתרוג הלבנה? חטא הארץ, כלומר, נפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה. כתרוג הלבנה, כלומר, הנמחת האידיאל העולמי במציאות. אמנם, גם חטא הארץ, גם כתרוג הלבנה, הם אינם אלא מה שמכשירים את החטא האנושי, שזה מה שנקרא חטא אדם הראשון. ובאמת, אדם הראשון זה החטא השלישי שהוא מסופר בסיפור מעשה בראשית, במוצאי סיפור מעשה בראשית. על פנים גם הוא הולך וחורט את אופי הממשות הברואה של תהליך הבריאה, של מעשה מים וארץ. על כל פנים, מה שנקרא בלשון משל הקדמוני חטא אדם הראשון, המשמעות, התוכנית שלו בשפת הנמשל, זה החטא האנושי. האדם הראשון זה האדמיות, וחטאו זה החטא הנמצא באדמיות. שאיפת התיקון, תיקון העולם של כנסת ישראל, היא רוצה את העולם מתוקן מיסודו, מהמושגים שמציינים את החטא, את הנגערת, את הערירה של המציאות בעצם התרקמותה. כשמגמתה של כנסת ישראל לגלות את הסליחה המקורית המטהרת, כלומר, תגלה פרספקטיבה כזאת של הסתכלות על היש, על העולם, על מציאותו והתנהלותו, בקונטקסט כזה שמבחינתו יתגלה שלא היה חטא. לא היה חטא מעולם. הכל, הכל מתוקן. הכל, הכל מתואר. לא היה מוות. כי הסתבר שמעמיקים למגמותיה של תורה, מגמותיה של כנסת ישראל, אז הנה ככן, מה שלכאורה מופיע בסגנון של חטא, אם תדייק טוב, תגלה שיש שם חטא. כי הסיפור, שוב, בלשון המדרש, בלשון התורה, אז ויאמר אלוקים, תוצאי הארץ זה שעשב ועץ פרי, אבל אחר כך בתיאור החטא כתוב ויהי כן. אבל אתה מדייק במה שהיה, מסתבר שזה לא היה כן, אבל הפסוקים אומרים שכן היה כן. כי באמת המבט העמוק של התורה, הוא אומר שזה הכל בסדר, כי באמת אין חטא. כי יש מבט שמבחינתו ההנמחה, נפילת התיאוריה העולמית ביסוד מציאותה, או הנמחת האידיאל העולמי במציאות, זה לא רע, זה הכרחי ורצוי וממלא את עצם המגמה של המקוריות, התאורה, של האידיאל מכונים מערכות המציאות. ובעומק העניין, הכל נמצא במסגרת השליטה והמגמה האלוקית, שכל מה שנעשה, נעשה ברצונו. אמרתי ונעשה רצוני. כנסת ישראל עסוקה בתיקון העולם בצורה כזאת, שכך יסקרו כל הנפילות. אני מנסה להגיד, כי הרעיון פה הוא מעין מה שבא במדרשים אחרים שיבואו בדברי חז"ל, בהרבה מאוד, כל מיני סגנונות, וריאציות. למשל, אווירתן של השבטים, קלקלה את כל העולם כולו. חז"ל אומרים, מה אומרים? זאת אומרת, חז"ל אומרים, טוב, אחרי הסיפור המקראי, אז אתה תראה שזה מה שעולה. יש לך אווירה נוראית של השבטים, לא יכלו דברו לשלום, והנה בעל החלומות על הזה בא, נרגנו, וימכרו אותו ב-20 כסף. מעשה נוראי. אווירה נוראית. אבל מה שהתגלה כסטייה והשמים, אנחנו הלכינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת, והם מודים באווירה שלהם. אבל מה מסתבר? אילולי אווירתן, לא לדבר, העולם כולו היה מושמד. כי יוסף לא היה נמכר למצרים, לא היה פותר את החלומות שר המשקיעים, לא היה עומד לפני פרו, לא היה פותר את החלומות לפרו. מצרים הייתה מושמדת בשנות הרעה, ויחד איתה כל המזרח הקרוב, ויחד איתה גם פן תברת, שאתה בכל אשר לך. גם יעקב ובנה והשבטים עצמם, וגם יוסף היה מושמד. מי הציל את המצב? מי הציל את האנושות כולה? מי הציל את העולם כולו? כל זה הצילו השבטים, ומה שבזכות עבירתם קולקל העולם כולו, קולקל בכף, מלשון כלכלה, על המחיה ועל הכלכלה. זאת אומרת, עבירתם של השבטים פרנסה את העולם כולו. הנה, אתה רואה שבפרספקטיבה אחרת, כשאתה נמצא שם במקום, אז אתה חושב שעומדים לך פה שזה באמת אספקט כזה, רוצחים, רוצחים, ראי האדם, איך אפשר לעשות דבר כזה לאח שלהם? אבל הולכות ונוקפות השנים, פרספקטיבה יותר רחבה, שים לב מה הלך והתפתח מאותה זוועה, שהיא זוועה, לא להתבלבל. לא עושים אידיאליזציה ולכתחילה, אתה צריך לעשות מעשים רעים חס וחלל. אבל שים לב לאיך הקדוש ברוך הוא מנהג את עולמו. הולך ומתגלה בפרספקטיבה אחרת, שעל ידי המעשה הנורא הזה, איזו מגמה אלוקית, עיצה עמוקה, מאותו צדיק הקבור בחברון, משם הדברים מתנהלים. יוסף עוסק בשקו ותעניתו, יעקב עוסק בשקו ותעניתו, ראובן עוסק בשקו ותעניתו, יהודה הורידו אחים מגדולתו, והקדוש ברוך הוא, מה עושה הקדוש ברוך הוא? יושב, עוסק ובורא אורו של משיח. על המתת שלא נברא משעבד ראשון, נברא גואל אחרון. ככה שם, בתהליכי הסיפור שם של עבירתן של השבטים. אז הנה, חז"ל באים להסב את תשומת ליבנו, מה מתרחש פה? יש פה תוכנית משיחית. הנה, נולד פרץ. מתוך וירד יהודה, מעת אחיו, ועת איש הדולמי, או שמו חירה, נולד פרץ, על יד בן ישי, בן הפרצים, בן יששכר ובן הגילה. אז יש פה מין חשבון, תלוי איך אתה מסתכל על הדברים. בהקשר המקומי, זה זוועה נוראית. גם בהקשר קצת יותר רחב, גם זוועה. יש פרספקטיבות שבהם, הנה, ניצול העולם. ויש פרספקטיבות שמבחינתם, יש פה את המגמה המשיכית, שבאה לתקן את המגמה היותר תכליתית של כל היש, אורו של משיח, הקדוש ברוך הוא יושב, עוסק ובורא, אורו של משיח, שהולך ומוציא אל הפועל ואל האור את שמו של משיח, שקדם לעולם. אני מביא את זה כדוגמה, לדוגמה איך מתקנים, איך אפשר לתקן את המציאות, גם במבט לאחור. איך העתיד יכול לתקן את העבר? כי הדברים הם אמורים להיות מובנים, אמורים להיות משתלבים, מה שהם באמת משולבים על פי המגמה הפנימית של כל היש. עם איזו תוכנית קדומה מאוד, עליונה מאוד, שכל היש הוא פרטים שלה. וזה מה שכנסת ישראל עסוקה לגלות. כי באמת, כנסת ישראל היא משלה במחשבה תחילה. כל הבריאה כולה, כל היש כולו, הקודש העליון הוא קודש ישראל השם ראשית תבואתו, האמת, המקוריות, אידיאת האידאות, תכלית התכליות, שכל היש בא ממקורו, הוא מחשבתן של ישראל. כלומר, הרצון להתגלות העולם שמרכזו זו האומה הישראלית, שכוח החיים שלה הוא באמת הקו הנשמתי, התופר את כל מאורעות היסטוריית האדם והעולם. שבזאת כל היש יסתכר בסקירה אחת שכולה מתאימה אל התוכנית שתתגלה כאידיאלית מאוד. שלמענה הייתה נצרכת כל ההיסטוריה. לא רק בצדדים היפים והרצויים על פי ערכינו אנו, אלא גם אותם צדדים ש... לא היה בהם טוב וישר ונעים ונחמד. אותם צדדים שמבחינתנו הם היו רע וחושך. מכל מקום יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. וירא אלוקים את כל אשר עשה טוב מאוד. והסקירה הזאת, זו עניינה של כנסת ישראל. זוהי שאיפת התיקון של כנסת ישראל. ומבחינתה של כנסת ישראל, האידאות המכוננות את היש, שכוללות את מיתון הכוחות ביש, מעצם טבע המציאות. כי שישנה תיאוריה, והיא מתיישמת, אז לעולם היישום הוא לא כל כך בורק, לא כל כך מלא, ודאי לא בשלביו היסודיים, הראשוניים, כמו התיאוריה. יש לך מחשבה, תחילה, יש לך תוכנית, יש לך רצון להקים בניין, ששם ילמדו תורה ויהיה בניין מקסים ביופיו מכל... העסק מתחיל, כיוון שמתחיל העסק להתיישם, אז זה מתגלה בסכנה, כאן בונים, במקום חואר, ומריש, ומלוכלך, ומכל הרעיון היפה, לא נשאר כי אם... קיצור, המציאות הנפולה, הממשית. אז מהומה ומגערת. אמנם, אם תמתין אל אחרית דבר מראשיתו, אז טוב, אחרית דבר מראשיתו. ואחרית דבר, הוא בסוגמו של דבר יעלה גם את ראשיתו. ואם אתה מבין מראשיתו את אחרית דבר, יש לך גם סבלנות לגבי כל החסרונות. אותו דבר, הנמחת האידיאל העולמי והמציאות. מה שנקרא בעגה המקצועית של חז"ל, כתרוג הלבנה. אתה לא יכול לנהל את המציאות, תסתכלו בעמוד קופלמת ב'. הפסק מוכרח להיות בין תוכן האידיאל המופשט של מגמת הכל, ובין המתגלה ממנו בהוויה בפועל. הפסק מוכרח להיות בין הכוונה הטובה המוזרחת לאדם ברום גובה חייו ורוחניים, ובין הרוח המלווה הוא תמיד ליישר מעשיו ודרכיו. זה לא יכול להיות שאדם יחזיק בראש כל הזמן, עם כל רגע שהוא פועל בחיים, את הגובה השאיפתי שלמענו הוא נכנס למעשים הקונקרטיים. הרוח המלווה את האדם בשעת עשייה היא תמיד הרבה יותר נמוכה, הרבה יותר... למה הולך לצבא? למה הולך לצבא? כי הוא רוצה בביטחון עם ישראל, הוא רוצה בנצח ישראל, ולמען חיי האומה הישראלית והמשך שלשלת דורות האומה, למען חשיפת הסגולות הנשמתיות של האומה, שרק קיומה ברציפות כל דורותיה, זה מה שיאפשר את הופעתה, למען זה צריך לדאוג שהעם, כפי שהוא... בחוליה, בשלשלת דורותיו הנוכחי, ישרוד. צורך זה צריך לדאוג לביטחונו, צורך זה צריך צבא, שתגן, שיגן על המסגרת הלאומית, הממלכתית, המדינית. ולמען זה טוב למות. על כן, הוא הולך ומגייס את כל משאבי חייו למען זה. אידיאל אדיר. אבל כשהוא משפצר את הכלים שלו, אז אם הוא יחשוב על מגמותיה הנשמתיות של כנסת ישראל, שצריכות להתגלמות עם כל... אז הוא יעשה הרבה שמירות בלילה. כי זה לא הולך ככה, אי אפשר לתפקד באופן קונקרטי כשיש מחשבות יותר מדי כלליות. ומה האידיאל הקונקרטי? אידיאל הקונקרטי, שיהיה משופצר טוב, רוח נמוכה מאוד. בסדר, אם הוא יצר ושאל אותו למה חשוב לשפצר, אז יהיה לו עוד תשובה, עוד, עד שהוא יגיע לתשובה המקיפה. לפעמים בדורנו כבר לא יודעים את התשובות המקיפות, נשארים רק בתשובות כמו שהמערכות שלנו יודעות להנפיק, ועל פי רוב זה, אני יודע, במקרה הטוב, ביטחון מדינת ישראל, או תפארת מדינת ישראל. טוב. על כל פנים, זה לא משנה אם יודעים לנסח או לא, העיקרון הוא נכון, ובתוך מערכת שיש לה ניסוחים מאוד נמוכים, יכול לשאות, אידיאל מאוד מקיף. אמנם, תלוי מתוך מה אתה חי. אתה מנהל את החיים, בסיכומה של דבר, יש בני אדם שמנהלים את החיים מאידיאל מאוד נמוך. וזה בהתאם לאידיאל הנמוך, יכול אדם לשרת בצבא בשביל האופורטוניזם שלו, לקדם את המצ'ואיזם שלו, את עשיית הרושם שלו על החבר וכדומה ועוד. וזהו, באמת. אדם כזה הוא באמת לא אדם טוב. ויהיה לזה השלכות. מכל מיני צמתות. בחיים אין לזה השלכות. זה דוגמה לחטא. ומכל מקום, אם תבוא שבתוך האידיאל, או לפעמים הדברים מגיעים לאנטי-אידיאל, אבל בתוך המערכת המניעה, את התפקוד הקונקרטי, המערכת שיש לה מחשבה נמוכה, בתוך תוכה שורה אידיאל עוד גבוה מזה, עליון מזה, שהולך ויוצא אל הפועל באמצעות האידיאלים הנפולים האלה, הנמוכים האלה, או התפקודים הנמוכים האלה. אז הנה כיכן, אז הולך ומתגלה פה הערך של המפעל, עד שאתה לא מסתכל פה עכשיו על קטנות המוחין של אותו פועל קטן, מגמותיו, רעיונותיו, תכניו, מניעיו, כי הערך האידיאלי של מה שהולך ומופיע עשה דרכו גם על ידו. ובזאת המציאות מתקנת. ואם גם הפועל הקטן יתרומם קצת ויבין יותר את המחשבות הכלליות, זה יכול לתת לו גם ערך מוסף אפילו באותם פינות, עצמתות, ששם הוא עלול בגלל חולשת רוחו ושכלו לכל מיני סטיות וקלקולים. כי כפי שפלות הרוח, כך גם שפלות המעשה, ההתנהגות, המוטיבציה והתפקוד. ככה זה בפרספקטיבה ארוכה של חיי חברה. אם כי במקרים פרטיים, לפעמים אתה מתקשה להבחין בזה. יכול להיות אדם עם רוח מאוד נמוכה מתפקד מעולה, ואדם עם רוח מאוד גבוהה ומתפקד גרוע. אבל הסך הכל התרבותי הוא יוביל לכך, שאין רוח, אין תפקוד. תבוא הרוח, יתרומם הרעיון, יוקף האידיאל, הדברים יתעלו אל שורשם, תבוא הסליחה המקורית, המטהרת. הבאתי את כל זה כמשל. אותו דבר, ביחס לא רק לפרטים, אלא למציאות כולה, כמו שהפסק מוכרח להיות בין תוכן אידיאל ומופשט של מגמת הכל ובין המתלווה ממנו בהוויה בפועל, כמו ההפסק המוכרח להיות בכוונה הטובה המוזרחת לאדם בעירום גובה חייו הרוחניים ובין הרוח המלווה הוא תמיד ליישר דרכיו ומעשיו, זה הפסק מוכרח, זה טבע המציאות. תגיד, זה חטא, זה קלקול, זה כתרוג הלבנה. טוב, אבל זה טוב. חלק מסדר של בריאת שמיים וארץ. מעריך אפי וגבי דילי. עליו המחשבה לברוא את העולם במידת הדין, כלומר, מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר זה מידת הדין, כלומר, האמת, הצדק, האידיאל היותר רדיקלי שלא סופטה כהוא זה מהשלמות המוחלטת. זה פירוש המושג, גם קודש וגם מידת הדין, שעליו המחשבה לברוא את העולם בו. אבל ראה שאין העולם מתקיים. אז מה עשה? הקדים ושיתף את מידת הרחמים ומידת הדין. זאת אומרת, זה לא הכוונה ויתר על מידת הדין. כי מאן דאמר שהקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאה, אסור. לא ישאל ויחזה בן אדם ויתנחם. הוא אמר ולא יעשה, דיבר ולא יקימנה. למידת הדין היא יוצאת אל הפועל במעריך הפה וגבי דילי. מידת הדין היא עוברת תהליכים, זאת אומרת, האמת המוחלטת, השלמות המקורית, הטהרה היסודית, התיקון היותר רדיקלי ויותר אידיאלי, הקודש העליון של מחשבתן של ישראל שקדמה לעולם, שמו של משיח שקדם לעולם, שמבחינתו אין מוות, והמוות הוא בעצמו טוב כמו החיים, והוא כל כולו מגלה את ברכת אלוקים המוחלטת של ביר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כל זה הקודש העליון, כל זה הוא יוצא אל הפועל דרך כל התהליכים של העולם. זה נקרא מידת הרחמים. זאת אומרת, הדברים מתנהלים, איך נקרא לזה, לאיתם, ומוציאים אל הפועל את תכליתם. וכשתקצה לפועל תכלית, התגלה שצור לא נפל ארץ, שדבר לא היה חסר, ולא היה קלקול מעולם. גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. אבל אם לא ההבדל הדרגאי הזה, הייתה צורת המעשה כולה מתשתשת. ההוויה לא הייתה עומדת על צביונה. חוקים וגבולים לא היו נשמרים. תכונות קבועות וערכים מקבילים המייסדים עולם ומלואו לא היו עומדים. אז זה נקרא קטרוג הלבנה. אז בפרספקטיבה מסוימת, אז זה נראה כקלקול ונפילה וחטא. ופרספקטיבה אחרת, עמוקה, היא זאת שמעלה את הדברים אל תכליתם, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור חמה שבעתיים, כאור שבעת הימים ביום חבוש השם, שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. כן.
כשמסתכלים על הדברים הפרספקטיבה כזו, אז איפה מתגלה הערך של הבחירה החופשית של האדם?
הבחירה החופשית של האדם א' היא אחד ממרכיבי היש, ועובדה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו היא בחירה חופשית. כנראה שלצורך התכלית היותר תכליתית נצרכת הבחירה החופשית, ואם אתה עומד למחוק את הבחירה החופשית אתה לא מבין, אתה טועה פעמיים, אתה טועה במציאות, כי יש בחירה חופשית. והרעיון שלך שלא יהיה בחירה חופשית, הוא לא קביל מבחינה משפטית, אתה מבין? בסדר, לא חושד בך, אני רק, אני מבין. אבל אני אומר, א', עובדתית יש. ועכשיו, מאחר שיש בחירה חופשית, אז שים לב, ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו עם בחירה חופשית. זה בין יתר המרכיבים לצורך הופעת תכליתו, נקודה. ומאחר שאנחנו מניחים שכל היש, כל מה שיש, ככה אמרנו, זה היה מודל. כדי שהתכלית האחרונה תצא לפועל, היה צריך כל מה שעבר. אני אתם מה שעבר, זה היה בחירה חופשית.
טוב, אני יכול להבין שיש בחירה חופשית, אבל לא יודע אם מוכרח מזה לומר שהיא צריכה להיות מקומת
לכיוון
הנכון
דווקא.
עכשיו,
יש בחירה חופשית,
זה
משנה, הבנתי. נו, יש לך תשובה, אחר ששאלת איפה יש לך תשובה, אבל תמשיך את הקו של מה שאני מתחיל לומר פה, ויש לך גם תשובה לשאלה היפה הזו. מה אתה אומר? מה אתה אומר שאני אומר? נכון? זאת אומרת, תראה, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. קדוש ברוך הוא יסתדר אם תמות, באותה מידה בו, אם תחיה. ממש לא משנה לו. לא אכפת לו לקדוש ברוך הוא לשוחט מן הצוואר, שוחט מן האורך. אתה מבין? העניין הוא שלך זה אכפת. עכשיו תגיד, בסדר, לי זה אכפת אם אני מת או אני חי, אם אני מוסרי או לא מוסרי, אם אני טוב או רע. אבל הקדוש ברוך הוא זה לא אכפת. אבל גם זה משפט לא נכון, כי יש פרספקטיבה שמבחינתה זה לא אכפת. אבל תשאל את נפשך, למה ברא אותך הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת שלך זה אכפת? כנראה, גם זה חשוב. אז אם אתה רק עומד לנהל פה את הדברים באופן שלך זה לא אכפת, אז אתה פשוט מתנער מממד במציאות, מה פתאום?
גם האכפתיות שלי זה חלק מהעולם
שלך. בוודאי. כל היש. זהו. הכל פשוט. כן. אז כן. אז חוק התארה, עברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם. פרה אדומה מחפרי. ואם תהרית מטומאת מת. מטומאת מת? לא מת פרטי. המת. המוות מיסודו. אין מוות. לא היה מוות. נעוץ בסילוק המיטה מיסודה. מיסודה של המיטה, מיום החולכה ממנו, מות המות. זה יסוד המיטה. לפני כן לא היה מוות. מה מחולל את המוות? אובדן אוריינטציה של עץ החיים. אמור היה אדם לאכול מעץ החיים, ובמקום לאכול מעץ החיים, אכל מעץ הדעת. ואמר לאכול מעץ החיים על ידי אכילת הדעת. זה היפוך הצינורות, זה קלקול המידות. זה לא האופי של העניין, זה החטא. וזה המוות, זה יסוד המוות. כי התאמה אל המגמה הכללית, זאת שמצמיחה את הכל, על פי היסודיות המקורית, התאורה, זוהי המגמה של עץ החיים. זהו עץ החיים בעצמו. כי עץ החיים, מה זה עץ החיים? מה זה עץ החיים? אמרו אתם, מה זה עץ החיים? עץ חיים, מה אנחנו אומרים בתפילה בשבת כל פעם? עץ חיים היא למחזיקים בה, נכון? לא, לא, גם בשנים חמישי. מי זה עץ חיים? עץ החיים זה התורה. ומה זה התורה? התורה זה בעצמו כנסת ישראל. מה זה כנסת ישראל? זה חיינו ואורך ימינו. נצח חיינו, זוהי כנסת ישראל. שהיא היא התורה. נשמת העולם, הסדר של העולם, המגמה של העולם. הופעת הקודש העליון, מקור החיים המוחלט. האידאה של האידאות שכל היש הולך ונמשך על פי הקו הפנימי הזה. זה בעצמו עץ החיים. שהולך וצומח, הולך ומתענף, הולך ומתגלה. על ידי חיינו ואורך ימינו שהולכים ונפרסים לאורך כל הדורות כולם כעץ גדול ואדיר, רב פורות ופרי. וכל זה הולך וחושף את הצמיחה הפנימית של כל היש על פי מגמתה הפנימית של המציאות. התוכנית המקורית של ההוויה. כנסת ישראל מכווננת, כל מגמת החיות הישראלית היא להוציא אל הפועל את עץ החיים הזה. את עץ החיים, כמו שהוא, הזכרנו את זה, וכמו שהרב יגיד את זה תכף פה בהמשך. עץ החיים לא עצים אחדים וענפים מאילן החיים והטוב, אלא לחשוף את המקור, את מעיין החיים שלשד עץ החיים מכל שורשיו, זהב, ענפיו, פורותיו ועליו, משם יונק. זו מקמתה של כנסת ישראל. זוהי שאיפתה. זוהי שאיפת תיקון העולם. תיקון העולם באופן הטוטלי שלו. והעולם כולל הרבה קלקולים. לא רק מיתוני הכוחות, לא רק מה שאור הלבנה הוא אינו כאור החמה, ולא מה שאין טעם העץ כטעם פריו, שכל אלה הם, איך נגיד, הם סמלים כאלה לגבי הממדים הטוטליים של כל האונתולוגיה, של כל היש. כל ההוויה כולה, יש בה מיתון כוחות. האור המקורי הוא לא כמו האור הסובייקטיבי הנקלט בנו. טעם העץ, כטעם פריו, זאת אומרת, אתה רואה שהכוחות אינם מופיעים במציאות האופטימלית שלהם. זה בעצמו מסמן לך את נפילת התיאוריה העולמית. כי המציאות היא לא ברה באותה בהירות של התיאוריה. והאידיאל המציאותי הוא לא באותו גובה של האידיאל המקורי. זה בעצמו השורש לחטא, לחטא האנושי. אם אתה מסתכל על אנושות ואתה עומד נבוך מול הרשע והכסל, מול הנבערות והגסות, האכזריות והטיפשות וכן הלאה. כל זה, גם זה צריך להיסקר באותה סקירה של נפילת ערכים או הנמחת אידיאלים בתהליך צמיחת הדברים. אתה לא יכול לצפות שתינוק שנולד, אז הוא יהיה חכם כמו משה רבינו ביום היוולדו. צריך תהליכים עד שהפוטנציאלים יצאו אל הפועל. ובתהליכי הביניים אז יש הרבה לכלוכים והרבה משברים והרבה קלקולים, אבל הם כל כולם פועל יוצא של המגמה הכללית. קלקולים זה מוביל צרות. החטא האנושי מוביל צרות רבות. ומכל מקום, המגמה של כנסת ישראל, שיהיה טוב, טוב לכל, ולא הגבלה כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב. כי אם תגלה את התכלית הכללית שעומדת ביסוד הכל, אז הכל מתוקן. תקן עולם במלכות שדי. הכל, הכל צריך להיות מתוקן. הכל צריך להיות מתוהר. בלי שום הקלשת עוצמת החיים, שזה שורש המיטה. שאיפת ישראל לבניין האומה, אם כך תבין שעם ישראל בעת קץ המגולה הולך ושב לארצו, והולך ושב לחייו, והולכת ומתגלמת פה אידאת תחיית המתים בראש וראשונה בספירה הלאומית שלה, כי הנה בפתחי את קברותיכם עמי ועליתי אתכם אל אדמת ישראל, והנה העם הרקוב הזה ששחה לאפר נפשו, נגזרנו לנו, והנה מסתבר שהוא לא תרבד של ריקב, אלא יש פתאום רוח ממרום, ותקרבו עצם אל עצמו, אור גידים, בשר, אור קרם אליהם מלמעלה. המגמה הזאת היא המגמה השורשית של כל היש, היא לא מגמה פילנטרופית לעזור לעם סנוי בעולם שהולך לבקש לו מקלט בטוח מרוטפיו לבדו. זה ממש לא. זה מחשבה קטנה, שהיא, אם היא לא מתיימרת לבלוע את הכל, אז איך נאמר? אפשר לסבול אותה, או קשה לסבול אותה, או אפשר לסבול אותה. אבל העיקר היא צריכה להתפתח לאידיאל המהותי הפנימי שלה. כי באמת, שאיפת ישראל לבניין האומה, לשיבת הארץ, היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. זה מה שהולך וחותם באחרית את עצת הראשית, את התוכנית הקדומה ששהוא שעה על כפיים שם, בתוכנית יצירת העולם, בבריאת העולם. זה התיקון היותר רדיקלי של כל היש. אור תחיית המתים מתחיל להתנוצץ. כבר פה, סילוק המוות, קודם המוות הלאומי. מתוך כך ילכו הדברים יתגברו, ויסתלק המוות המוסרי, אלה שהם בחיים קוראים מתים, הרשעים. ישובו בתשובה, מחזיר נשמות לפגרים מתים. ומתוך כך כל ערכי המוות יסתלקו. יתואר העולם על כל הרחב, המוסריים, התרבותיים, הכלכליים, החברתיים, הלאומיים והבינלאומיים. אבל זו השאיפה, שאיפת האומה לשיבת הארץ היא שאיפה של עומק הטוב החודר את כל היש בשורשו. הנה פה אנחנו סוגרים פה את ישראל ותחייתו. תבין, כי זה ישראל, זוהי כנסת ישראל. זו המהות של ישראל, תבין מה הערך של תחייתו. תחייתו זה לחשוף מה זה ישראל. לא זקיפת לבנה מאיזה בניין, כי עם פנייה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין, לכוננו בתיקון. יש פה רמז, המושג זקיפת לבנה, המשמעות הפשוטה המקומית פה. אנחנו מבינים, אל תתפוס איזה לבנה ותעמיד אותה. לא, הולכים פה לבנות, ולא סתם לבנות, לבנות את כל הבניין, ולא רק לבנות את כל הבניין, לבנות את כל הבניין מיסודו. הבניין של מה? בניין היש, בניין המציאות, בניין ההוויה, בניין ההיסטוריה והמטה-היסטוריה, והפרה-היסטוריה. הכל זה מיסוד הבניין האלוהי. יש לכונן פה את הבניין מיסודו. תחיית ישראל בארצו זה לכונן בתיקון את המגמה של יסוד הבניין של שמיים וארץ. לא עצים אחדים וענפים מאילן החיים והטוב, שעומד ביסוד הכל, לתפוס איזה פרט, איזה מגמה, איזה אידיאל, איזה טוב באיזה בחינה. לא. אלא הטוטליות של כל הטוב. לחשוף את המקור. מהו המקור? זה מעיין החיים של שד עץ החיים עם כל שורשיו, גזעיו, ענפיו, פורותיו ועליו משם יונק. זה במילה אחת נקרא הקודש, כמו שראינו בתחילת הפרקים פה, שמקור נשמת ישראל במקור הקודש היא. דרך אמת באמונה נולדנו, מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש הוא. הקודש הוא המקור של מעיין החיים של שד עץ החיים מכל שרשה וזהב ענפה פורטה ועלה משם יונים. זה הקודש. קודש ישראל השם ראשית תבואתו. או התורה היא גם כן קודש. השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. ישראל ראשית, תורה ראשית. על כל פנים, ממנו, מהמקור המוחלט הזה, ממנו יבוא רוח החיים. וזה פירוש המושג סליחה מקורית מתארת. סליחה מקורית מתארת, זאת אומרת, חשיפת המעיין המקורי הוא רוח החיים. שהוא נובע על פי הזרם היותר מקורי שהתחיל לחולל את כל היש בהופעת נשמת כל היש בהתגלמותה בבריאת שמיים וארץ. ומתוך כך, כל ההיסטוריה של האדם מאז שהופיע רוח אלוקים בקרבו. רוח חדש ועולם חדש ייבנה, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי נאומת שם, כי אני אעמוד זרחם בשמכם. השמיים החדשים והארץ החדשה שאני עושה, זה לא יום אחד אני אעשה אותם. הם כבר עומדים לפניי. ממתי הם עומדים לפניי? אמרו אתם. מאז בריאת העולם. תמיד עומדים לפניי. כי כל מה שיתגלה לעתיד, מעת היותה, שמה אני. השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, הם כבר עומדים לפניי. ממתי הם עומדים לפניי? מאז ש... בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה שמיים וארץ חדשים. הם אף פעם לא איבדו את החידוש שלהם. כי ילך להתגלה בגאולת ישראל שמעולם לא הייתה נפילה. זה התוכן של תקומת ישראל. לא רק זאת שמוצצת במערבה שכתוב נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל, במערבה היו דורשים את זה, נפלה ולא תוסיף לנפול קום בתולת ישראל, אלא כמו שהפסוקים אומרים שם, עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת בי מחול משחקי. כי בבניין שיבנה, בבניין שתיבנה האומה, יתגלה שהיא בתולה, ואיש לא ידעה. על אף כל מה שעבר בעבר, על אף שאת זנית, ראית רעים רבים, ושוב אליי, אם תחפשי בנתר, תרבי לך בורי, נחתם אבונך לפניי, נאום השם. אז פסוקים קשים מאוד, נאמר ביחס לישראל. הצועה זונה. אבל עתיד לבוא יתגלה, שעוד אבנך ונבנית בתולת ישראל. מעולם לא היה רע. גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. כנסת ישראל זה הגילוי של הטוב, כפי שיתגלה לטוב, כפי שיתגלה לעתיד לבוא, ששמחנו כימות אין איתנו, שנות ראינו רעה, יראה אל עבדיך פעליך והדרכה על בניהם. לעתיד לבוא, מהבנים, יתגלה רטרואקטיבי. יובן לאחור, שהכל היה הופעת האדר האלוהי, היופי האלוקי, הטוב האלוקי, שחבק את כל העולם, בכל אשר עשה, טוב מאוד. טוב מאוד. יורחו.